למדנו על דרכים שונות של יישוב אי-הסכמות, נכון? למדנו על שש הדרכים, אמרנו שיש שתיים בתחילה, שזה מישהו זוכר? שתיים בתחילה זה...
שרה?
שרה והשתכנע, נכון? וזה לא שכנוע, זה דיון. ואז אמרנו שיש שתיים בדיעבד.
יוז?
זה כאילו מומחה, ושהוא... כן, נכון, זה להתעלם. אחד הורס ואחד בונה. נכון, מה הורס? כוח. כוח, קנייה. ומה בונה? ויתור. יפה. ואלו הם דברים שמאוד קל לדבר עליהם. לא תמיד קל לבצע אותם. אבל בהחלט, לדעתי, הם דברים שהם חשובים. אוקיי. היום אני רוצה להתחיל קטע שקשור לתקשורת, וכי בסופו של דבר הדרך שאנחנו כן בונים זה דרך דיבור, והמילה היא בעצם מבטאת הכל. דרך תקשורת אנחנו בונים קשר, ומישהו פעם אמר אמירה יפה, הקשר הוא הגשר. זאת אומרת, אם אני בונה קשר טוב עם אשתי, אם אני לומד לתקשר איתה, גם להבין וגם להעביר מה שיש לי להעביר, אז אני סולל את הדרך של בניית קשר, של חיבור. ולכן חשוב שאנחנו נדון בתקשורת. יהיה לנו, היום נדבר טיפה על איזשהו רעיון, איך לחשוב על תקשורת, מה אנחנו בסופו של דבר עושים כאשר אנחנו מדברים, ואחר כך אנחנו נעתיק את הרעיון לזוגיות. אוקיי? עכשיו ברשותכם אני רוצה לרשום כמה דברים, לכתוב כמה דברים על איך זה יסתדר. פה בלוח, זה טוב, שחרר. אז בוא נגיד שאתה, מישהו בטעות מגיע למדרחוב, מסתובב במדרחוב ורואה בחור שמסתובב ככה, אבל אין לו פלאפון. אני מחזיר אתכם לדור הקודם. מה תחשבו? קודם כל, התלבטות בין כפר שאול ותלביה. נכון? איזה בית חולים יותר קרוב. אלא, לדעתי, הוא בחור כמוך כמוני, בלי הגדרות, אבל הוא שכח לסגור את השער. שכח לסגור את השער. מה אני מתכוון? הרי איך מגדירים חשיבה לחשוב? מה זה לחשוב כפעולה? לחשוב זה בסופו של דבר דיבור עצמי, נכון? לחשוב זה בעצם לקיים שיחה עם אדם חכם, עם עצמי. אז בוא ניקח דוגמה. בוא נגיד שאתה מזמין איזשהו חבר לא נשוי לחברותה בערב. ואשתך יודע את המהות של הבחור הזה, ולכן השוקולד זה ממש, ממש עשיר עם כל התוספות, שהוא ישמח לבוא ללמוד איתך גם כן. אז, אבל מה שהיא לא יודעת, שהוא אתמול התחיל דיאטה, רחמן אצלן. ולכן הוא מתיישב על ידך, מה קורה בראש שלו? אז יכול להיות דיאלוג כזה. תיקח את זה. אתה לא רוצה להעליב אותה, אז בסדר, יהיה בסדר, זה כל כך טוב. אז פתאום מה קופץ בראש? לאף לאף כמוך. כמה פעמים בחיים אתה מתחיל דיאטה, ואז אתה שובר אותו, תהיה גבר, תגיד לא. אבל אתה לא יכול לעשות לה את זה. מה, זה לא יפה. ובכל זאת אתה יכול להתחיל מחר. עוד פעם עם התירוצים. נכון? לא יודע, אבל סיפרו לי שזה קורה. אבל מה בעצם המהלך הזה? זה מהלך טבעי של חשיבה. חשיבה זה בעצם זה שאנחנו מקיימים בינינו ובין עצמנו מהלך של שיחות שאנחנו בודקים מזוויות שונות, או אם תרצו מחלקים שונים של האישיות שלנו, אנחנו בודקים את העניין שעומד מולנו. נחזור לחבר שלנו שהסתובב ככה בן יהודה. יש הסכמות חברתיות לגבי איך אנחנו חושבים. לדוגמה, מותר לנו להזיז מה? יפה, נכון? אפשר להיחשב כחכם אם יושבים ככה. הדבר הזה יחשב, יירשם כאדם חכם, חושב עמוק בהתבוננות. אבל מה אסור להזיז? שפתיים, נכון? אסור לי לדבר אם אני חושב, אחרת אני נחשב כאדם לא מן המניין, לא מהיישוב. לכן אמרתי, שכחתי לסגור את השער, זאת אומרת, המחשבה שהסתובבה בראש יצאה דרך הפה. אוקיי? וזאת דרך בעצם להבין מה זה תקשורת. אני מנסה לא להרוס, אלא לבנות. אפשר לראות תקשורת אולי ככה. שירים בציור, הייתי חולה כנראה. יש בפנים את בראש של כל אדם מה שאפשר לקרוא שולחן דיונים. מה זה שולחן דיונים? אצלך ואצלי. יושבים פה כל הדמויות שהן חלק של האישיות שלך. כן? שלכל אחד יש את הדעה שלו על נושא זה או אחר. זאת אומרת, אם מישהו פה מתלבט מתי לעזוב את הישיבה, כן? כבר הגיע לשיעור לא יודע מה, והוא מתחיל להתלבט. יושב פה האדם ש... כל נפשו זה רק ללימוד תורה וטוענת שלו. יושב פה אדם שמשלם במקולת, טוענת שלו. יושב פה את אשתו שטוענת מה שהיא טוענת. אבא ואמא, מציאות, אין סוף של מציאויות פנימיות, שלכל אחד יש את הטענה שלו, יש את הדעה שלו. כאשר אני שוקל איזשהו נושא, אני בעצם מקיים דיון ביני ובין עצמי, בין הצדדים השונים שקיימים בי, ואני משוחח עם עצמי. עכשיו, אם אני אדם מסודר, השיחות יוצאות מסודרות. אם אני לא מסודר, זאת אומרת, כישורים של שיחה אין לי, זה הופך להיות כמו פה פוליטיקה. בפנים צועקים, לא מקשיבים, מלהיבים, ולשבת ולדון בנושא רק משגע אותי. כי אני לא למדתי איך לקיים דיון מסודר ביני ובין עצמי. עכשיו, יש עוד שתי דמויות שהן חשובות לענייננו, כי אנחנו לומדים את זה כדי להעביר את זה הלאה לשיחה בין בעל ואישה. יש דמות שאפשר לקרוא לו בעל הבית. אם אני מסודר, אני מקיים את השיחות בצורה תרבותית. זאת אומרת, אני מוביל בשיחה. מה התפקיד של בעל הבית בשיחה כזאת? מישהו יכול לעזור לי?
לדיון ורק להכריע.
הוא מכריע? כן, הוא מנהל את הדיון, פירושו.
הוא עושה סדר.
הוא שואל את החלק הזה, בוא נשמע מה יש לך להגיד. ואם מישהו קם וצועק עליו, הוא אומר לו, שתוק ילד, אני רוצה לשמוע עד הסוף. ואז כאשר הוא קם לטעון את טענותיו, עוד שנה בלימוד, זה יהיה חשוב, הצבא יכול לחכות, ואם הוא קם וצועק, הוא בעצם אומר לו שתוק, ילד, אני רוצה לשמוע את הצדדים השונים, ואכן הוא מסוגל לדון בינו ובין עצמו בנחת ובכבוד. אז הוא בעצם מנהל את השיחות, ובסופו של דבר הוא מכריע, ולאחר מכן הוא גם החלק שנותן פקודות כדי לבצע מה שהחלק העיוני החליט, או לאור הדיון, אוקיי? עכשיו, כל זה רעיון מעניין. אוקיי, אני חושב שזה עוזר לחלק מאיתנו לסדר את הראש, מה קורה בינינו, ולפעמים זה עוזר לנו גם לבנות איזשהו מערכות יותר מסודרות מבחינת חשיבה. אבל יש דמות נוספת, די מרכזית, כי אדם הוא לא אי, ויש אנשים בחוץ שרוצים להיכנס פנימה, נקרא לו השומר. מה התפקיד של שומר? הוא מחליט מה להכניס לשולחן דיונים. זאת אומרת, בזה שאתה רוצה שאשתך תקשיב לך, זה בעצם רצון בעלמא. כי מי אחראי על מה נכנס או לא נכנס? כל אדם. זאת אומרת, אתה תחליט אם מישהו מדבר איתך, אם אתה תכניס אותו או לא. אם זה מעניין אותך, אם זה חשוב לך. זאת אומרת, השומר בעצם מקבל הוראות מהבעל הבית, ובעצם הוא שומע מה שקורה, והוא מסנן. עכשיו, על איזה בסיס יש סיכוי שהשומר יכניס משהו לפנים? מה כן ומה לא? מה יגביר את הסיכוי שמה שיש לך להגיד, מישהו אחר יקשיב לך? מה דעתכם? מה? הצורה. בוא נגיד, איזה צורה מגדילה את הסיכוי שמישהו ישמע? איזה מוזיקה? שמע. בנחת. דאגה. עזרה. לעומת זאת, איזה סוג דברים השומר הוא עלול לסגור אותם? תוקפנות. תחרות. מה? קר? כעס. נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני רוצה לשבת אצל אשתי בפנים, או אם אני רוצה שמישהו יבוא בפנים אצלי, הדבר מבחוץ חייב לעבור את הסינון שלי. ובדרך כלל, הנושאים שאתם דיברתם עליהם הם הנושאים הבסיסיים. אני שומע ואני אשמח לשמוע דעות שעוזרות לי, דעות שיקדמו אותי, דעות מאנשים שאני מכבד את הדעה שלהם, דעות שאני אומר לעצמי, הבן אדם ומה שיש לו, יש לו להגיד, יעזרו לי, יקדמו אותי, הם נאמרו לטובתי, או לטובת העניין המשותפים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני הבעל הבית, ואם זאת אשתי, ואני עומד פה, מה האינטרס שלי? שהיא תגיד לשומר, תפתח את הדלת, בעלי מדבר. בעלי מדבר. עכשיו, יש עוד כמה דברים שמתרחשים פה. השיחה הזאת היא מתקיימת בשפה מסוימת. איזה שפה? שפה של הבן אדם. כי כל אדם יש לו שפה אחרת. יש לו צורה ביטוי, יש לו מכסה מילים, יש לו ביטויים, יש לו דרך שהוא מבטא את העולם. והוא מקיים את הפנימיות שלו בדרך המיוחדת שלו. ולכן, כאשר אני עומד מבחוץ ואני מעוניין להתקבל פה, מה הדבר החכם לעשות? ללמוד את השפה של הזולת. כי הרי על אף שכנראה עברית זה השפה שלך ושל אשתך, לפעמים המפריד בביטויים ובכוונות זה גודל זה יותר מהמשותף. עכשיו, מה שזה אומר, שאם אני מעוניין שהיא תקשיב לי, אני מעוניין לדבר בצורה שהשומר תסכים להכניס את המילים שיש לי להגיד. מישהו אמר את זה יפה, הוא אמר ככה. אולי הזכרתי את זה. מה המשמעות של תקשורת? תקשורת זה מה שקורה אחרי שאתה מפסיק לדבר. תקשורת זה לא קשור במה שאתה אומר. זה מונולוג. אמרת, נו מה? אתה לא מעוניין להגיד את הדברים האלו. אתה לא מעוניין שהם יאמרו. אין פה איזשהו מקום שאפשר להגיד, אמרתי. אני מעוניין לתקשר. ולכן אני מעוניין שמילים שלי ימצאו מקום בפנימיות של אשתי. או בכל בן אדם שאני מדבר עליו. ולכן החשיבות שאני אתפוס מה קורה אצלו. ופה אולי נוסיף עוד תמונה של תקשורת. תקשורת מורכבת משלושה מרכיבים. יש את המוסר, יש את המסר, ויש את הקולט. נכון? עכשיו, יש מי שאומר שתקשורת מאוד פשוטה. אתה מדבר ו... עכשיו, מבינים, נכון? אבל בוא נחשוב דקה. מה המרכיבים של משפט פשוט שאתה אומר לאשתך? מאיפה הדיבור מתחיל? זה מתחיל עם איזשהו רעיון פנימי. נכון? לפני שאתה אומר משהו, זה בא ממקום רוחני. זה לא מתחיל בגרון. זה מתחיל באיזשהו מקום מאוד... אחר כך זה מגיע לאיזשהו, נקרא לזה, דרך תרגום. כן? איזשהו ביטוי. נכון? בוא נגיד שאתה רוצה להעביר כעס. נכון? יש דרך שאתה מעביר כעס. זה לא מומלץ, אבל בוא נגיד. אז אתה עושה את זה בפנים מסוימות ואיזשהו טון ואיזשהו מילים, וזה מבטא את הכעס שלך. אולי אתה רוצה לבטא חיבה. בוא נגיד שיש לך חבר בישיבה, ואתה... דרך! מה שלומך? ואתה רוצה לבטא חיבה. זה הדרך תרגום, ואז הביטוי בכוח, ואז יש את הביטוי בפועל. ביטוי בפועל. אני אומר מה שאני אומר, אני עושה מה שאני עושה. נכון? וזה בעצם המסר שעובר. מה קורה פה עם הקולט? איך הוא קולט? טוב, נתחיל. לפני שזה מגיע לשם, הוא קולט דרך ה... יש פה, נעשה את זה פה, קליטה דרך החושים, נכון? יכול להיות שלא ראית, יכול להיות שכן ראית, אבל אתה קולט דרך החושים שלך. עכשיו, איך אתה מבין מה שהבן אדם עושה? אתה עושה תרגום דרך הספר תרגומים שלך. נכון? מה בעצם אתה אומר? כמו כל אדם, אם אני הייתי עושה כזה דבר, המשמעות הייתה כך וכך, ולכן אם אשתי עשתה לי את זה, ודאי שהיא מתכוונת מה שאני הייתי מתכוון, נכון? עכשיו, למה אני מגיב? מה התגובה שלי? יש תגובה על פי הספר התרגומים שלי, נכון? אני לא מגיב למה שהיא עשתה. אני מגיב לפירוש שלי. זאת אומרת, נתתי לבחור איזה, והוא נותן לי בוקס, אבל התכוונתי ל... כן? איפה מקום הכוונות? מי יודע את הכוונות של כל אדם? אך ורק הוא. אבל מי יודע את המשמעות? רק הקולט. ולכן אני הייתי שואל שאלה מאוד מרכזי בכל תקשורת וכל קשר בין בעל ואישה וכל בן אדם. מוסר, מסר, קולט. מי אחראי שהקולט יקלוט מה שהמוסר מתכוון? מי אחראי פה? ופה, אני, לפני שאתם עונים, אני רוצה להתוודות על חטאי. אני מורה נכשל. ניצחוני תלמידי. אני התחלתי ללמד כיתה ה' לפני כ-150 שנה בערך. לימדתי תפילת השחר. אז אנחנו לא הגענו למנחה. אז... ואני העברתי שיעורים למופת, לדעתי. ולימדתי כולה ממש דברים נפלאים, ואז העברתי מבחן. ואחד נכשלו. עכשיו, אני חושב שהתגובה שלי הייתה תגובה מאוד מתאימה ונדרשת. רציתי להביא עוזי ולרקן את המחסנית בתלמידים. ברוב חוצפתם, שלא למדו. אבל ברוך השם, קיבלתי קצת שכל, והבנתי שבעצם, מי אחראי פה? כאשר אני שואל, אני לפעמים מופיע לפני מורים, ואני שואל אותם את אותה שאלה. אני אומר, בוא נגיד שיש מבחן בדרך. מי אחראי שהתלמידים ילמדו? ואז אני מרגיז אותם ואומר, אתם אחראים 100% שכל תלמיד ותלמיד יצליח. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה? אז תלמידים יושבים רגל על רגל, מפצחים גרעינים ומחכים בו. אני חושב שהתשובה היא ככה. בעצם הם גם 100%, יש להם 100% אחריות ללמוד. אבל אני כמורה... יש לי 100% אחריות ללמד, כי זה תפקידי. אני מחזיר אותנו לפה. הכלל הוא, המוסר, אחריות למסר מוטלת על המוסר. אם אני רוצה שאתה תבין אותי, זה אחריות שלי. אני רוצה שאתה תבין מה שיש לי להגיד, רק אני יודע מה הרעיון הפנימי. והדרך שאני מעבירה את, אני מעביר את זה, זאת הדרך המיוחדת שלי. אבל אם אני מעוניין שאתה תבין, אני צריך להיכנס לראש שלך. אני צריך לבדוק מה קלטת. כי יכול להיות שהספר תרגומים שלך זה אחר לגמרי. אולי אתה בזה טרח. אתה מתרגם את זה פשוט כחדירה לפרט ואלימות לשמה. לא יודע. אצלי, איפה שאני גדלתי, זה רק התחלה של חיבוק. אצלך זה איזשהו, לא, איזשהו חטא פלילי. אוקיי? אז מי צודק? הכלל בתקשורת, הקליינט, הקולט, תמיד צודק. אבל מה קורה בין בעל ואישה? אנחנו במיוחד בהתחלת הנישואין. אנחנו לא מכירים את הספר תרגומים. אנחנו לא יודעים לדבר אחד עם השני. אנחנו לא כל כך מבינים שיש שולחן דיונים, ותפקיד שלי למצוא את הדרך לדבר איתה, כך שהיא תרצה שאני אשב אצלה, ולכן אני סתם מתחיל לדבר, היא לא מבינה, כי למה שהיא תבין, היא אחרת ממני. אבל מי אני מאשים? מי אני אומר, מי אחראי להבין אותי? הרי כל אדם, מה זה כל אדם? כל אדם היה אומר ככה, בעצם אני מאשים אותה, בזה שהיא לא מבינה, מה שאני אומר. וכאשר הכלל הגדול הוא שכל אדם הוא בעצם אחראי שהשני יבין אותו. אוקיי? אז אם כן, כאשר אנחנו מתחתנים, בדרך כלל יש איזשהו זמן, שאנחנו, יש איזשהו מסע ומתן, שאנשים יכולים להעביר אחד לשני את המשמעות של מילים, של ביטויים, שאיך איך מתקשרים אחד בשני. עכשיו, אבל אם אנחנו רואים שכל אדם שונה, איך יכול להיות שאני יכול להיכנס למכולת ולקנות לחמנייה? הרי הספר תרגומים שלי זה בהחלט בעל שונה מבעל המכולת. איך יכול להיות שבכלל אנחנו מתקשרים אחד לשני? מי שיש איזשהו תשובה לשאלה הזו? איך זה עובד? מה?
שפה משותפת.
אה, מה?
שפה משותפת.
או, יש דברים שיש איזשהו כפיות הסכמה כללית. איזה תחומים הם התחומים שהסיכוי יותר גדול שנבין אחד השני?
טכני.
טכני, יפה. מה עוד? מדעי. כן, מקצוע. זאת אומרת, דברים שיש להם הגדרות אחידות. כאשר אני בא ואומר, אני אשמח לקנות ממך לחמנייה, אפשר לשאול אינסוף של שאלות, אבל הפשט הוא ברור. הוא אומר, שקל 10, אני מוציא, הוא בודק הלחמנייה שלי. איפה יש, באיזה תחומים הסיכוי של שינוי או שוני הם הגדולים ביותר? שהתרגומים והמשמעויות הם אינדיבידואליות ביותר. רגש. מה עוד?
רמזים.
מה?
רמזים.
רמזים. כאשר אני, כן, יפה. זאת אומרת, דברים לא ברורים, אבל, כן, מה עוד? כל נפש, מה? אישיים. ככל שדבר יותר אישי, יותר עמוק, יותר מופשט, יותר רוחני, המשמעויות הן יותר אינדיבידואליות. עכשיו, על מה מבוסס נישואין? לחמניות? גם, אני לא רוצה לבטל את החומר. אבל החיבור זה הרבה יותר סביב הרוח. ודווקא שמה המורכביות היא יותר גדולה. והסיכוי או הסיכון להסתבכות יותר גדולה. משתי סיבות. הסיבה הגדולה ביותר, שאולי אני אפילו לא מתחיל להבין מה זה תקשורת. אני לא מתחיל להבין שהיא אישה אחרת ממני, בן אדם אחר, ותפקידי להבין אותה. אני אפילו לא מבין שתפקידי להיכנס פנימה. תפקידי לעבוד על עצמי, לנסח מה שחשוב לי בצורה שהיא תקלוט. אגב, מה האחריות שלה? זה בדיוק אותו הדבר. היא ודאי צריכה להתאמץ להבין, אבל גם שהיא רוצה שאתה תבין, זה אחריות הדדי. ודאי שזה אחרי, אבל אנחנו מדברים על עצמנו. כל אדם אחראי לחלק שלו. אז בעיה אחת, שאני פשוט לא מבין מה אחריותי. אני לא מבין ודאי שתפקידה להבין אותי. אני ברור. אני כבר עם עצמי 22 שנה, מבין כל דבר. זה ברור, נכון? זאת, יש לה בעיה, היא לא מבינה. עניין. אבל אחרי שאני תופס שזאת האחריותי, יש בעיה נוספת.
מה? אתה מכיר מספיק טוב את הספר פתרון שלה.
שהיא לא יודעת את זה, אתה אומר. שאני לא יודע. כן, זה בדיוק. שאני צריך ללמוד. אני בהחלט חשבתי, אני לא מזמן דיברתי עם זוג שהביאו את הבעיה הזאת. זה היה איזשהו דבר קטן, אבל הוא התקשר במשך היום, ראש שלו בעבודה, הוא בעצם אמר, מה שלומך? הכל בסדר, להתראות בחמש שנים בבית, להתראות, קליק. אז מבחינתו צדיק. וואה, באמצע עבודה, פשוט, למצוא דרך, להרים טלפון, לאשתו האהובה, ולהגיד שלום, ולשמוע את קולה, ולהשמיע את קולו. מה? כמה נקודות? הוא בשמיים. ואשתו יושבת תשבב. הוא לא שאל, מה שלומי? ולא שאל ולא הבין. וזה נקרא שיחה? הוא לא יודע לשאול, הוא לא יודע להקשיב? הוא לא מבין שקיבלתי צלצול מאמא ואני ממש בהתמודדות עכשיו? זה לא מעניין אותו. אז אם כן, יכול להיות שאם אני לא מבין אם זה רמזים, אם זה מה חשוב, אז אני עלול למצוא את עצמי בבעיה מאוד מאוד קשה, סביב זה שהביטוי שלי זה בעצם ביטוי של אהדה, של קרבה, של רצון להיות ביחד, אבל אצל אשתי, התרגום של הדבר הזה, זה תרגום אחר. ואם אני בא ואומר, ועכשיו אני מחזיר אותנו לשיחות הקודמות, שבעצם במקום לראות את התפקיד שלנו, ללמוד את הספרי תרגומים אחד מהשני, אנחנו בעמדות של מי צודק, וודאי שאתה העלפת אותי, אז אנחנו ברוך מאוד גדול. ואיפה בעצם הבעיה זה בין היתר? שאנחנו בדרך כלל חושבים שאנחנו מבינים את הכוונות. כאשר אני מתרגם את זה ככה, ששיחה כזאת זה אלבון עד השמיים, אני לא מסתפק באמירה צנועה של הדבר הזה בשבילי אלבון. מה בעצם אני אומר? אתה העלפת אותי. ואם העלפת אותי, ודאי הכוונות שלך היו להעליב אותי, ובמקום להסתפק במשפט אמיתי, פירושו, בשבילי שיחה כזאת היא קשה, ואז זה מאפשר לבעל להגיד, וואה, אנחנו שונים, התכוונתי למשהו אחר, איזה סוג שיחה היה באמת נותן לך תחושה שאת אהובה? זאת אומרת, הודיעני נא את ספר תרגומים שלך, זה בעצם הופך להיות ויכוח. מה פתאום, זה שיחה, ואני הייתי באמצע העבודה, ולהתקשר, אין לך שום תחושה של הכרת הטוב. בעל עובד מתקשר, במקום להגיד, תודה, את תוקפת אותי. וואו, טרח. אז מי צודק? ודאי ששניהם צודקים, אבל הבעיה הוא, שהיא, במקום להסתפק באמירה, סביב המשמעות של האקט הזה, היא בעצם עוברת להכללה, ודאי שאני מכירה את הכוונות שלך, ומה שרצית לעשות, ומה שעשית וכו' וכו', ומה זה מוביל אותו, לאן זה מוביל אותו? להתגוננות, ואם הוא פחות נחמד, התקפה נגדית, עד תמיד, נכון? ואז נגמר הסיפור, לילה טוב, בלי איזשהו חיבור.
במקרה הספציפי הזה, זה שהיא מבינה שהספר תרגומים של השונה זה לא בהכרח יותר את הבעיה שלה, כי השונות הזאת היא קשה לה. יש שבעיה כזה רדוד ושטחי בעולה ברגשות שלו, זה בעצמו קשה לה,
והיא
מבינה שהוא עובד אחרת.
רגע, יפה. אז מה בעצם, איך אפשר לבנות על מה שאתה אמרת? מה קורה, וזה אני חושב שאני ארחיב בשיעורים הבאים, אבל שמה מתחיל עבודה של התקרבות אחד לשני. ואלו הם שתי המהלכים, אחד התקרבות ושני קבלה. אני חושב שזוגיות דורשת שני הדברים האלו. התקרבות פירושו עבודה וגם קבלה.
והשלמה.
והשלמה. אוקיי, ועל זה אנחנו נמשיך בשיעורים הבאים. יש שאלות או הערות על מה שלמדנו היום? כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול, יוצא שאנשים
שהם
רדודים.
שהם?
רדודים.
מבחינת דיבור.
מה שמעניין, לא, מה שיותר חשוב להם זה הלחמניות, מה שאמרנו, אז יכול להיות שיהיה להם סוג תקשורת קלה יותר.
כן, יכול להיות. יכול להיות. אבל שיהיה לו מזל למצוא אישה שמתעניינת בלחמניות באותה מידה. כי אם היא מתעניינת באסתטיקה של לחמניה, אז זה כבר מתחיל להיות מעניין אצלה. אני חושב שאתה צודק.
זה לא משהו שיהיה לך נשואים מאושרים, זה לא משהו שיסתדרו.
מה?
זה לא משהו שיסתדרו, זה לא משהו שיהיה לך נשואים מאושרים.
לא אומר על האיכות.
מסתדרו.
כן, אני חושב ההערה היא רק לגבי הזרימה של תקשורת. כן, אם אדם נשאר ברמה פשוטה, אני מתאר לעצמי שיש פחות מקום לבעיות סביב תקשורת. מה? כן. עכשיו, אפשר להגיד שבן אדם שחי ברובד יותר עמוק, יהיה לו איזשהו בעיות לא פשוטות להסתפק עם בת זוג שלא יכולה לשוט ברובדים האלו, וזה גם עוד שוני שלפעמים זוגות צריכים להתמודד איתו, כי זה עוד דבר שונה, באיזה רובד חשוב לי כדי לחוש את הקרבה שלך, וזה שוב עבודה והשלמה.
תמיד זה ככה שהחיים יותר מסוכנים מהמוות.
סליחה?
תמיד זה ככה שהחיים יותר מסוכנים מהמוות. שבבית קברות, כל אחד
עם דומות
רחמניות,
נמצאים
באיזשהו
בית קברות,
אז יש
שם
סכנת
נפצצה. טוב, זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה יש שם, אבל על פני השטח רואים שקט. מה שיש בפנים ולמעלה, אנחנו לא יודעים, אבל זה נכון. אני חושב שזה נכון. אדם שמחפש שקט, אני חושב שהבית קברות זה כאילו השיא. אז... והאמת היא שכולנו נגיע, אבל בשעתו.